שאל השואל ואמר שמאחר והוא אמון על מנהגי אבותינו, יש ומתרחשות או מתקיימות אי הבנות בינו לבין בנו שלומד בישיבה. כך למשל אומר לו הבן, על ידי זה שאתה מבאר את החמץ ממש ומחלה אותו, ויש לך אופציה למכור את החמץ, אתה עובר על בל תשחי. כמו כן, מה אכפת לך למכור גם את הבלוע בכלים? אז אתה כנראה לא מספיק מהדר ולא חושש להוראות אחרונים שמחייבים למכור גם את הבלוע, חמץ הבלוע בכלים. כך הבן אומר לאב, והאב נפשו בכפו, האומנם א', כשהוא מבאר את החמץ הוא עובר על בל תשחית, ב', אם באמת יש איזושהי צד של חומרה במחירת הבלוע שבחמץ, החמץ בלוע בכלי. והתשובה, איננו צריך להיכנס לעימותים עם הבן, כי סוף סוף ברוך השם הבן הוא בן ישיבה וצריך לעודד אותו שילמד ויתקדם ויעלה מעלה מעלה בתורה ויראה. אבל צריך בצורה מאוד מאוד מושכלת להסביר לו שאכן באמת אין בהשגות האלה ולא כלום. כבר ציץ אליעזר בקרח כף הוכיח שמי שמקיים את ביעור החמץ כפי שההלכה קבעה ואיננו מוכר את החמץ, למרות שיש לו אופציה למכור את החמץ, הוא איננו בגדר בל תשחית. כי ככל שאדם מקיים את מצוות השם, אין זה גדר של בל תשחית. במיוחד שחכמי ישראל הם שאמרו כיצד ביעור חמץ, ואמרו שורפו או מפררו בזרע לרוח או זורקו לים, ולא נתנו את זה כאופציה של מחירה לגוי. והרמב״ם כנאמן למקורות האלה הביא רק את דרכי הביעור הללו. השולחן ערוך הביא את דרכי הביעור הללו, אבל הוסיף סעיף שגם הוא יכול למכור לגוי במתנה גמורה, במחירה גמורה. אבל כאמור במשנה ובתלמוד וברמב״ם לא ראו במחירה לגוי כאופציה של במקום באור חמץ, אלא אמרו מבערו או מפרור זרע רוח או זרקו לים. הרי שאין בזה גדר של בל תשחית, כלשהו מתנהג ופועל לפי ציווי השם. הרי יש לנו גם דיני נותר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. ומה יכול האדם שניסה לאכול את הקודשים ולא הצליח עד אור הבוקר לגמור? באש תשרופו. דינים, גזרות של בורא עולם, ואין זה בגדר מה שנקרא בל תשחית. אבל לגבי החומרה למכור את הבלוע שבחמץ, נכון, יש מגדולי המורים האחרונים שמורים למכור את הבלוע, את החמץ הבלוע בכלי. אבל באמת רוב דעלמא אינם סוברים כן, וסברותיהם אימם. שהרי אפילו חמץ עצמו, לא רק טעם הבלוע בכלי, חמץ עצמו לא תמיד אנחנו חייבים לבער, אלא פעמים שאנחנו משאירים כלים עם חמץ עצמו. אומר רבנו בזו הלשון, כיפת צהור שיחדה לישיבה, בפרק שני מלכות חמץ הלכת אדבב, כיפת צהור שיחדה לישיבה, אם תח פני הביתית הרי זה בטלה ומוטל קיימה. בצק שבסדקי הערבה. אם יש כזית מקום אחד, חייב לבאר. ואם לאו, אם היה עשוי לחזק בו שברי הערבה, או לסתום בו נקב, בטל מעוטו. ואם לאו, חייב לבאר. היו שני חצאי זיתים, בשני מקומות, וחוט של בצק ביניהן, רואים כל שאילוי נטל החוט, נטלין אמו, חייב לבאר. ואם לאו, אינו צריך לבאר. יתרה מזו, הנה, באמת דברים אמורים בערבה, אבל בבית, אף על פי שאם נטל החוט, אין נטלין אמו חייב לבאר, מפני שפעמים מקבץ אותן. היה חצי זית בבית, וחצי זית בעלייה, חצי זית בבית, וחצי זית בחסדרה, חצי זית בבית זה, וחצי זית בבית שלפני ממנו. הועיל ואילו החצאים, חצאי הזיתים דבוקים בכותלים, ואילו החצאי הזיתים דבוקים בכותלים, או בקורות או בקרקעות, אינו חייב לבאר, אלא מבטל בלבו ודיו. כלומר, בצק דבוק בקיר, לא חייב לבאר אותו. על אחת כמה וכמה, כשאנחנו מדברים על טעם חמץ, לא ממשות של חמץ, טעם של חמץ שבלוע בכלי. והרי יש לנו דינים של הכשרת כלים, דהיינו, כלים שישתמש בהם חמץ כל השנה, אם הוא מעוניין להשתמש בהם בפסח, אז יש להם דין הכשרה. לא מעוניין להשתמש בהם בפסח, מנקה אותם וגונז אותם. ואף אחד בתלמוד לא העלה בדעתו שצריך למכור את החמץ הבלוע באותם כלים. חמץ הזה אין בו ממש, הוא רק אסור מדיני בישול בגלל שהוא נותן טעם, אבל לא בגלל בל יראה ובל ימצא. בל יראה ובל ימצא זה צריך להיות על ממשות חמץ ולא על טעם. יש גם בעיה איך מוכרים לגוי. אם אתה מוכר את הכלי לגוי עצמו, הרי צריך להתביא אותו לאחר הפסח כשהוא מוכר לך אותו חזרה. ואם אתה מוכר את הטעם הבלוע בכלי, כלום יש מחירה על דבר כזה שאין בו ממש? הרי זה דבר קשה מנסו. במיוחד, האם הגוי יוכל לממש את הטעם הזה? הרי אם יצטרך לבשל כדי לשאוב את הטעם הזה, לתוך תבשילו, אז עכשיו יהיה לנו בעיה של בישול של גויים, אולי גאולי גויים, או כיוצא בדברים האלה. לכן, אין צל שספק שאלה הם חומרות שממש אחרי בקשת המחילה, חומרות שיש עליהן הרבה הרבה תמיהות בלשון נקייה, בלשון נקייה. הנה יש לנו ניירות, ספרים, זכוכיות שדיבק אותם בבצק, אז מותר לקיימם בפסח. אפילו שיש גוף הבצק ממש קיים, מותר לקיימם בפסח. בכל ההלכות האלה בנוגע לכזית בקירות, בערבה, וניירות מעומלנים, חולצות מעומלנות, ספרים מדובקים בבצק, כולם מצויים בשולחן ערוך, לא רק ברמב״ם אלא גם בשולחן ערוך. משמע שכאמור הבל יראה ובל ימצא לא חל אפילו גופו של חמץ בנסיבות כאלה, כל שכן על החמץ הבלוע בכלי. לסיכום, יש מה שנקרא שהתורה של רבותינו בתלמוד וההתנהלות שלהם, וכן התנהלות של רבותינו שהיא ממש תלמודית במשך אלפי שנים, כל הזמן התנהלו כך, היא עצמת תורה. ואם נחמיר בחיי גוונה, יכול להיות שאנחנו בבחינת מבזלים ומזלזלים באבותינו הקדמונים, בבחינת חלילה דור אבותיו יקלל, כאילו חס שלום הקדמון ימצאנו זלזלו במצוות או היו בורים בעמי ארצות. כלומר, צריך שיקול דעת רחב מאוד מאוד אם באמת להחמיר בתוכחי בית של משפחה מעדת יהודי תימן, שכל המושגים האלה לחלוטין לחלוטין לא היו ידועים להם, לא בגלל בורות אלא לא מקובלים, לא ידועים במובן שלא מקובלים עליהם, אלא התנהלו לפי סתם עד התלמודה ולפי הרמב״ם ולפי מרן, לפי סתם הפוסקים, שוודאי וודאי כך התנהלו במשך אלפי בשנים. אז אבל אדם שהוא כבר בפני עצמו, כגון אותו בן ישיבה, אם למשל הוא מתחתן והוא רוצה להנהיג את ההנהגות האלה בביתו, והוא לא עושה את זה בפני הוריו או בבית הוריו, אלא בביתו, זה כבר עניין אחר. מאחר ואלה הם רבותיו ומהם הוא יונק, אז עניין אחר. אבל לגבי הוריו, בוודאי ובוודאי שאיננו יכול להטיל בהם דופי על ידי לומר שחס וחלילה הם אינם מדקדקים במצוות. רבי חנינא בן עקשיא אומר לסבא בישראל.